שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט השני של סריטה בסדרה שלנו עם נחמן אינגבר על הסרטים הגדולים בכל הזמנים. אני אופר ליברגל.
אני פבלו רוטין, ונמצא איתנו
נחמן אינגבר.
אחרי הפודקאסט הקודם עלו טענות כלפי הרשימה שהיא אליטיסטית, וגם שאנחנו מבקרים אותי לבחור סרטים כי הם יודעים שהם טובים וכשיש להם מעמד מסוים ולא מהלב. האזרח קיין הוא באמת מקרה מבחן בנושא הזה, כי אם יש סרט שכלפיו הושמע הטענה הזאת, אז זה האזרח קיין. אם כי אולי עכשיו שהוא ירד רק להיות הסרט השני הכי טוב בכל הזמנים, אולי משהו ביחס של האנשים כלפי הסרט הזה ישתנה. חייב להגיד שגם אני הרבה שנים שקשום אני להגיד סרט של וולס, אמרתי סרטים אחרים לפני האזרח קיין, מתוך סוג של דווקא כלפי הסרט שאומרים עליו כולם שהכי טוב בכל הזמנים. ועכשיו אני מרגיש יותר שלם להגיד שהוא הסרט הכי טוב של וולס, ואחד מהסרטים שהכי כיף לי לחזור אליהם שוב ושוב. נחמן, מה יש לך להגיד לגבי הבחירה שלך כן לכלול את האזרח קיין ברשימה של העשר, שאני מניח שהרבה מבקרים השנה במשאל שמיט אותו בכוונה?
שוב, אני לא יכול לדבר על כוונות של אחרים. בעיניי האזרח כן היה, הווה ויהיה. לא רואה שום תחרות בעתיד. הסרט הטוב ביותר שנעשה אי פעם. אני מאוד אוהב לדבר על פני הדור כפני הכלב, ואם אנחנו כחמורים, אבותינו כבני אדם, ואבות אבותינו כמלאכים. אני מצטט כמובן נמרות מהאוצר של החוכמה היהודית. מה ש... הכי מקומם אותי בתגובה של הגולשים שציטטת בהתחלת התוכנית היום, זה שהרעיון של אליטיזם, האשמה באליטיזם. תשאירו לי, בבקשה, תשאירו לנו תחום אחד שבו יש אליטיזם. והתחום היחיד שאני מכיר בו באליטיזם זה כמובן האומנות. צר לי שאני חושב שגם ספרות ומוזיקה ויוהן סבסטיאן באך, ולא המלחין של 2013, הוא הגדול מכולם, וצר לי לחשוב שמונליזה יש לה טענה להיות הגדולה מכולם, וצר לי שאני חושב ששייקספיר הוא היצירה הגדולה ביותר מכולם. אני לא רוצה לומר שיצירות מודרניות הן לא חשובות, אבל תשאירו לנו לפחות את האליטיזם בתחום האומנות. אני שמרני, אמרנו שאני מלמד את תולדות הקולנוע, ולכן מטבע הדברים אני שמרני, ועם כל הכבוד לוורטיגו, ויש לי את כל הכבוד והאהבה והערכה והערצה לוורטיגו, בעיניי הוא לא מגיע לרמה של האזרח קיין, ואני עדיין סבור שהאזרח קיין הוא הסרט הגדול ביותר שנעשה אי פעם. בוורטיגו אני מאוד מאוד מגיב ליכולת הטכנית, לדרך שבה היצ'קוק משתמש באמצעי הקולנוע. אבל לדעתי, אתה יודע מה, לא רק איכותית, אלא אפילו כמותית, האמצעים שמשתמש בהם אורסון וולס והייחודיות שלהם גדולה בעיניי מזו של וורטיגו. הייתי יכול לנהל ויכוח עם כל מי שבחר בוורטיגו, אבל לא אכפת לי להיות במיעוט ולהגדיר את עצמי כשמרן.
זה יפה, אנחנו כנראה בשעה הקרובה נצטרך לעמוד על על הטענה הזאת שאתה מביא. אבל לפני שנכנסים, רציתי לשאול אותך לחדד, כי זה לא רק אליטיזם מה שעלה, אלא איזושהי תחושה של אינרציה, אולי אפשר לקרוא לזה, של איזשהו קונבנציה שהתקבעה, ואז כבר ממשיכים להצביע עליה בלי לחשוב מחדש על הדברים.
אופר אמר לפני רגע שהוא היה שמח לראות את האזרח קיין שוב ושוב ושוב. יש לנו את האופציה, לכולנו, לא רק לאופר, לראות את וורטיגו שוב ושוב ושוב, ואת האזרח קיין שוב ושוב ושוב. ואני רואה את וורטיגו, ואני רואה את האזרח קיין, ואני יכול להעריך את עצמי שכל פעם שאני רואה, אני רואה אותו בעיניים חדשות. אם הייתי תקוע בתוך אותה אינרציה שמאשימים אותנו בתוכה, אני מניח שהייתי עוזב מזמן את ההוראה בקולנוע. אני עדיין מתרגש כל פעם מחדש. עדיין כל קריאה נראית לי כמו קריאה ראשונה. אני אומר את זה במלוא ההגינות ובמלוא היושר, משום שאלמלא כן באמת לא הייתי מתעסק עם זה. והתחושה שלי היא שוורטיגו הוא תמיד גורם הנאה גדולה, אבל שההנאה הפשוטה בלצפות ביכולתו, בחוכמתו, במיומנות הקולנועית של אורסון וולס, בעיניי הרבה יותר גדולה מאשר רוב האנשים רואים בהיצ'קוק.
באחד הסרטים של טריפו, בטח אתה תזכיר לי איזה, יש איזשהו פלשבק של מישהו שנזכר, שהוא הולך לראות את ה... של ילד, שכילד הולך לראות את האזרח קיין בקולנוע, ותולש את הפוסטר.
אני זוכר את לישת הפוסטר, אבל אני לא זוכר מאיזה סרט.
ויש את החוויה הראשונית הזאת, לראות סרט בפעם הראשונה ולהתלהב ממנו.
אני מאוד ממליץ לא לראות את הסרט האזרח קיין בפעם הראשונה כשאתה ילד. מאוד לא ממליץ. אני חושב שאחד ההיבטים של שיפוט הוא גם, אני מצטער, אני מתנצל, הוא גם המילה בגרות. וצריך בגרות כדי לראות את האזרח קיין.
אתה זוכר באיזה שלב אתה ראית?
בוודאי שאני זוכר. אני ראיתי את זה בגיל העשרה. אבל במחצית השנייה של גיל העשרה, בטח 16-17, אני חושב שהאדם הוא בוגר פלוס מינוס בגיל 16-17.
איפה ראית?
סביר להניח שראיתי את זה במקום שנקרא בית לסין, במועדון קולנוע עם עותק 16 מילימטר מצ'וקמק, כי זה הדרך היחידה לראות את זה כשאני ראיתי את זה, זאת אומרת בשנות ה-50 של המאה ה-20.
בשנות ה-50 של המאה ה-20 הוא עוד לא נבחר לסרט הטוב ביותר על פי סקר סייט אנד סאונד. אתה זוכר אם היה לך ציפיות?
תראה, אני לא מסוגל להגיד אם אני חשבתי שהסרט הוא הסרט הטוב ביותר כשראיתי אותו בגיל 16 או 17, ואני אגיד לך למה. כי בגיל הזה עוד לא ראיתי מספיק סרטים כדי לשפוט. אתה צריך בכל זאת לראות 2-3 סרטים. אני חושב שבגיל 16-17 היה לי כמה 100 סרטים שראיתי, 200 סרטים. זה יהיה יומרה להגיד על סרט שהוא הסרט הכי טוב. המקסימום שאפשר להגיד זה שהוא הסרט הכי טוב שראיתי. אבל כבר אז הסתובבה בשטח התחושה שזה סרט מופת, זה סרט שכל המבקרים, לא כולם, שהמבקרים הרציניים שראו אותו בזמן אמיתי מאוד מאוד חשבו שהוא טוב. אז למרות שהוא עדיין לא נבחר, הוא כבר זכה למוניטין הזה.
היה לך ציפיות מראש? זאת אומרת, הלכת עם הציפיות
האלה? האמת היא שכן, בגיל 16-17 אתה כבר קורא. ולכן יש להניח שקראתי קודם. ולכן יש להניח שבאתי עם ציפיות.
יש לי פשוט תחושה מאוד מוזרה. יש לי תחושה, אולי קצת מוקדמת, שוורטיגו יכול להיות הסרט הכי טוב בכל הזמנים, כי אולי כמוך הרבה אנשים לא באמת לא חושבים שהוא הסרט הכי טוב בכל הזמנים, חושבים שהוא סרט נפלא, ואפילו שמחים שהוא נבחר לסרט הטוב בכל הזמנים כסוג של טקסיות, כמשהו שמישהו חייב להיות.
יותר
עם
מזה.
עם האזרח, כן, היה תחושה שהוא באמת באמת הסרט נכון. הכי טוב בכל הזמנים.
יותר מזה, הבחירה בוורטיגו זה סוג מסוים של תיקון טעות. זאת אומרת, כמו שכולנו יודעים, היצ'קוק לא קיבל תהילה בימי חייו, ודאי לא את אותה תהילה שהוא זוכה לה היום. אני תמיד מזכירים את העובדה שהוא לא קיבל את פרס האוסקר לבמאי הטוב ביותר, ולא ייתכן מצב כזה. אז יש איזו תחושה שנעשה עוול, ואנשים אוהבים לתקן עוול, ואני מבין את זה לחלוטין. מצד שני, זה כל כך נראה לי נורמלי, אני לא יכול לדבר על חווייתם של אחרים, אבל זה כל כך נראה לי נורמלי שהסרט האזרח קיין הוא למרות הכל, ואף על פי כן, הסרט הכי טוב שנעשה אי פעם, ואני לא אזוז מדעתי זו, עד שיבוא משהו אחר. הנקה לא מזיז אותי מהדעה הזאת, והנקה הוא היוצר בן זמננו, שאני הכי הכי אוהב אותו, וחושב שיש בו מורכבות מדהימה ביחס לכל הקולנוע שנעשה היום.
אני רוצה לחזור לאזרח קיין ולקבלה שלו, כי גם יש מיתוס שגם הוא לא התקבל באהבה גדולה בזמן אמת, וזה קצת משקר בגלל שעליו הילחה של ארסט וראשי אולפנים של אנשים מאוד חזקים. וולס לא קיבל עליו אוסקר על בימוי, אבל הוא קיבל אוסקר על תסריט בטקס שכל פעם ששם של הסרט מוזכר יש קריאות בוז אדירות. ולמרות זאת הוא קיבל כן את אחד מהפרסים החשובים ביותר ב... עידן שהוא עידן פאר של הוליווד, של איצ'קוק פועל שמה, ג'ון פורד בסיאו, ניצח את אורסון וולס, ואורסון וולס יהיה הראשון להגיד שג'ון פורד הוא מישהו שמותר להפסיד לו. מה שהדהים אותי, שבדקתי מה אתר הספר הראשון על אורסון וולס פורסם, וזה היה בשנת 48. לא במפתיע בצרפת, על ידי אנדרי בזן, ספר הראשון שלו. הוא כתב ספר, גרסה ראשונתו, ביוגרפי עם ניתוחים של אורסון וולס, על סמך בעצם פחות או יותר שלושה סרטים, ארבעה סרטים, הוא לא ממש התייחס לשניים האחורים, ושחוקר קולנוע מאוד משפיע ומאוד מורח, מחליט שזה הבמה להדיש לו ספר שלם, על סמך בעצם שני סרטים ועוד שני סרטים שהוא לא על מספיק כבר נתייחס אליהם, אחרי זה הוציא בסוף חייו מהדורה מעודכנת עם עוד כמה סרטים. זה אומר שהסרט הזה יש בו משהו פורץ.
סרט כמו האזרח, כן, שדורש מהצופים מידה רבה מאוד של התמכרות, של כניסה לתוך הסרט והבנת היבטים מאוד מורכבים שלו, בשום עידן, בשום תקופה לא זוכה להצלחה, כמו ההוביט או שר הטבעות. ולכן, כשאתה בודק סוג כזה של סרט, לאיזה הצלחה הוא יכול להגיע, אז אתה אומר לעצמך, הוא מיצה את ההצלחה גם ביציאתו הראשונה. אנחנו מדברים על סרט שיצליח בשכבות הגבוהות של ניו יורק, ולא יצליח, סליחה שאני אומר את זה, בסן לואיס, או במקומות מהסוג הזה. הוא לא מיועד לקהל של סן לואיס, הוא מכוון גבוה. גבוה, אני לא אתבייש להגיד, אומנותי. ואורסון וולס בא, ושוב אני מתייחס לטענה שהוא עלתה בתחילת הדיון שלנו, בא מהאזור אליטיסטי. הוא בא מציור אליטיסטי, הוא בא מתיאטרון אליטיסטי, תפיסת האומנות שלו היא אליטיסטית, ולכן תחושתי שלמרות שוויליאם רנדולף הרסט, שראה את עצמו בצדק הגיבור המבוזה של הסרט, יילחם בסרט בכל האמצעים שעומדים לרשותו, ויזנב בו. אבל אני שוב אזכיר לך, אופר, שאם אתה מוכן, אני אכלול גם אותך בקבוצה הזאת, שאנחנו, קבוצת האנשים המשכילים ושמתעניינים בתרבות, לא כל כך מושפעים מדעותיה של רכילאית בשם הדה אופר, אם ללכת לסרט או לא ללכת לסרט. רכילאיות זה דבר טוב, אבל אני מעולם לא קובע אם אני הולך לסרט לפי גיא פינס. גיא פינס לא מעניין אותי כמישהו שמשפיע אם ללכת או לא ללכת. אני מצטער, אני אליטיסט, מה אני יכול לעשות? בתחום האומנות זאת תפיסתי. לכן אני חושב שהמיתוס הזה שהסרט נכשל בהקרנתו הראשונה, הוא לא נכון בשום מובן שהוא. לא במובן של כמות הקהל שראתה אותו, מבין אלה שאליהם התכוון אורסון וולס, ולא מבחינת הביקורות. זה לא רק אנדרי בזן שהגיב באופן כל כך חיובי. הייתי אומר ככה, כל המבקרים שכתבו באותה תקופה, שאני מעריך אותם, ואני אגיד משפט נוסף, למה אני מעריך אותם? כי הם התייחסו בחיוב לאורסון וולס. אם כן, הם התייחסו בחיוב לסרט הזה, והביקורות שלהם היו חיוביות. אלה שמושפעים מפנינה רוזנבלום, הדה הופר, כן? אין לזה שום משמעות.
אז בואו ננסה לפענח או לדבר על למה בעצם עבורך כמובן האזרח קיין הוא הסרט הטוב ביותר בכל הזמנים.
מכל בחינה שהיא, תראה, לא דיברנו על זה בפגישה על שבעה סמוראים, אבל כשאני שואל את עצמי מה משותף לכל הסרטים שבחרתי בהם ולמה בחרתי בהם, בחרתי בהם כי במובן מצומצם או רחב הם שינו את פני הקולנוע. זאת אומרת, הם כוללים אלמנטים, ואופר הזכיר את זה, משני סוגים. תוכניים אידיאולוגיים ומבעיים פורמליים. זאת אומרת, גם סגנון אחר וגם תכנים יותר מורכבים. בעיניי, אורסון וולס מזכיר את המהפכה שבפועל תקרה רק 20 שנה אחריו, המהפכה של הקולנוע המודרני. הוא מציע אופציות חדשות. וואלה, אני חוטף שוק שאני רואה את המבנה של הסרט הזה. הוא מתחיל עם סיפור מותו של בן אדם, אתה לא יודע מי זה, והוא עוסק בשאלה של המעבר בין חיים ומוות. והוא עושה את זה בשתי דקות של אחת הפתיחות הכי מבריקות שראיתי אי פעם בקולנוע. אני קורא לזה הפתיחה המיתולוגית, כי הוא עוסק במיתוס של המוות. כולל הרוזבד, כולל כבר עשיתי ספוילר, כן, כולל הכדור זכוכית הזה שהוא מחזיק בידו עם השלג. ואחרי זה, הוא מספר את אותו סיפור. במקום להמשיך, האיש מת, ועכשיו מה קורה לילדים שלו, אם רבים על הירושה, whatever, הוא חוזר לאותו סיפור, ומראה לנו דרך המדיה, דרך יומני החדשות, את הסיפור של הבן אדם הזה, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא נעשה עשיר, מה פתאום יש לו אחוזה כזאת. אתה מקבל את אותו הסיפור בפעם השנייה, בפתיחה שהייתי קורא לה פתיחה דוקומנטרית, או קולנועית, תקרא לה איך שתקרא. ואז בא מישהו ואומר, לא מוצא חן בעיניי מה שעשיתם, אני רוצה להבין מה זה הבן אדם הזה, ולמה צריך לעשות עליו סרט, לכו תחקרו את זה. ואז אנחנו מקבלים קטעי עדויות, מה שנקרא חברים מספרים על אליק. ולכן הרעיון שאתה מקבל שלוש פעמים את אותו הסיפור, הוא כבר רעיון מודרני, הוא כבר שבירת הנרטיב הקלאסי. אני תמיד מוצא קשר, תראה באיזה צורה הרשומון, קורסאווה ואורסון וולס מתחברים. כי רשומון זה אותו הדבר, כן? זאת אומרת, כאילו, יותר מפעם אחת אתה מקבל את אותו הסיפור, כל פעם בווריאציה, כמו שאורסון וולס עשה. אני חייב לומר שאחד הדברים שאהבתי זה הרעיון שהוא עוסק שם במיתולוגיה מול מציאות, בדימוי מול מה שנקרא האמת הצרופה. או המציאות הצרופה. אתם מכירים בוודאי כמוני את הסיפורים על הלידה של הסרט הזה. הוא נעשה, אם אני לא טועה, בחברת RKO, שהייתה בשליטתו של אבא, שאני לא מצליח לזכור את שמו הפרטי, של אבא של קנדי. כמובן שהוא דמות שגם מסביבה יש מיתוס אדיר ועקרונית, וואי, איזה רעיון טוב לעשות עליו את הסרט האזרח, כן. אבל מטבע הדברים הוא לא יכול. ולכן הוא פונה להוארד יוז, שלגבי הדמות של הוארד יוז, הפער העצום בין האיש האמיתי ובין האיש המיתולוגי, מאפשר לעשות סרט בדיוק כמו האזרח קיין. אבל יוז איים עד כמה שאני זוכר בתביעות משפטיות, ולכן זה לא יצא לפועל. ואז בחשאיות הכי גדולה, הוא עושה סרט שוב על דמות שהוא מיתוס. מעוני משווע לאחד האנשים העשירים ביותר, איש מרכזי ביותר במדיה, כן? רנדולף הרסט וכל מה שקשור איתו. קשר לקולנוע, דרך מריון דייביס ודרך הסרטים שאותו הרסט מימן אותם או הפיק אותם. וכמובן ההסתגרות המפורסמת בדומה להוארד יוז מן העולם. אני חושב שאצל הרסט היא באה לפני הוארד יוז. כן. הוארד יוז הסתגר יותר מאוחר. בקיצור, הרעיון של מציאות מול מיתוס, והרעיון של מה שקראתי פריצת דלתות. דיברנו על פריצת הדלתות הזאת בתוכנית הרדיו המפורסמת שלו, כשהוא מתאר את פלישת חייזרים מן המאדים אל כדור הארץ, בטכניקה של יומן חדשות, שאנשים מאמינים שזה קורה ממש במציאות ברגע זה. אז כל הדברים האלה כבר יוצרים מה שאני מגדיר כנקודת מוצא, שהיא פי 10, פי 20, יותר גבוהה, יותר מורכבת מאשר כל סרט אחר. ואז בוא נדבר על ההישגים שלו בפנים, כן? בעיקר בהישג הזה של שפה קולנועית, כמעט אפשר להגיד חדשה. אי אפשר להגיד שהוא לא למד או שהוא לא מסכם את הקולנוע עד זמנו, אבל הוא מסכם את הקולנוע עד זמנו ופורץ קדימה. בלי ספק, העריכה היא לא פחות טובה מזו של ג'ון פורד בסטייג' קואץ', בכרכרת הדואר. אין ספק שהשימוש בשוטים ארוכים הוא לא פחות טוב מזה של וויליאם ויילר בסרטים הקודמים. הוא מסכם את כל הקולנוע ההוליוודי, כי אני לא מאמין שהוא באמת הכיר קולנוע לא הוליוודי. אני חושב שהוא הכיר אך ורק את הקולנוע ההוליוודי. והוא מסכם, אבל הוא פורץ קדימה. אפשר להראות באיזה היבטים הוא פורץ קדימה, מה הוא עושה כמעט בכל טכניקה קולנועית. החל מתאורה, דרך מיקום המצלמה, דרך בניית הסצנה, דרך העמדת הדמויות בפריים. כל דבר כזה הוא חדש. אני אומר אפילו דבר יותר קיצוני, שחלק מהדברים החדשים האלה נתפסים על ידינו כחדשים גם היום כשאנחנו רואים את הסרט. זאת אומרת, חלק מהדברים לא חוקו אחר כך על ידי במאים.
תן דוגמה.
למשל, מיקום המצלמה בסטודיו עם אותם תקרות מפורסמות שאתה רואה אותם. והייתי אומר שכמה היבטים של עריכה, כמו הסצנה שהוא עובר ממראה למראה למראה למראה, ושם אורסון וולס שואל את השאלה שהיא הכי הכי משמעותית. מי מבין הדמויות האלה הוא המקור ומי הוא הדימוי? כלומר, האם ההשתקפות במצלמה היא דימוי של אמת, או גם האמת עצמה היא דימוי. היינו הדבר שהוא רוצה לפרק, ולהראות שאין שום דבר מלבד דימוי. אנחנו יכולים לנתח את הסרט הזה ולהראות איזה רמות של מורכבות והגיע. כל השימוש במושג הפסיפס, והרעיון שבסופו של דבר, כשאתה מחבר אלמנטים של סיפור, רעיון אחד, רעיון שני, רעיון שלישי, עם אשתו הראשונה, עם אשתו השנייה, עם החבר הכי טוב שלו מבקר התיאטרון וכולי, אתה נשאר עם חלקי פאזל, ואתה לא יכול להפוך מחלקי הפאזל את זה לתמונה שלמה. ובסופו של דבר רק הפאזל נשאר. רק את התוהו ובוהו, רק האנרכיה. זאת אומרת, זה מסוג, הייתי אומר, השימוש באלמנטים של נושא, של תוכן, שרמת העומק שלו בעיניי מזכירה את היצירות הכי גדולות של הספרות. זאת אומרת, זה מבשר במאים עתידיים כמו ברגמן, אינגמר, כמו קורסאווה, כמו הבמאים ש... בעיניי כל כך השפיעו על הרעיון שהקולנוע נעשה גם, אני מדגיש, גם אליטיסטי. גם אליטיסטי. כי במקביל יש לך תמיד קולנוע פחות אליטיסטי. האם הסנדק הוא אליטיסטי? אין לי תשובה ברורה. הוא אליטיסטי, ללא ספק. אבל מצד שני הוא גם מבדר אנשים שלא חותרים לחוויה אליטיסטית.
הפתיחה, אם נחזור אליה, יש בה גם מופת של עריכה, ועריכה סימבולית לחלוטין בקטע הפתיחה. אנחנו רואים את התירה מכל מיני זוויות אפשריות, ואותו נקודת אור נשארת באותו נקודה בדיוק על המסך. אפשר לדבר שאחר כך האור הזה נכבה ונדלה, שלג שאנחנו רואים אותו מתוך
כדור,
תדור, עובר מחוץ לכדור. אנחנו לא רואים איפה המשרת שאמור לשמוע אותו מרוזבד נמצא, כזה שלנו שוט של האחות נכנית מתוך הזווית של הכדור. פתיחה מופשטת לחלוטין לסרט. שעדיין די מהממת אנשים, כי לא רגילים בסרט שהוא עלילתי לראות פתיחה סימבולית כזאת, שכן מעבירה אגב נקודה עלילתית. איש הכיר את הקונמותי ויתחל וידע לייצר אותו בתוך הוליווד עם תקציבים שלא היו ליוצרים אמנותים אחרים בסרט הזה, ולא לאורסון וולס בהמשך. אני חושב שאפשר רק לדמיין איזה עוד סרטים הוא היה עושה אם הם לא היו נלקחים ידע בתוך כדי העריכה, או נגמר לו התקציב באמצע, או גם וגם. ויש סרטים כאלה שלא אתם רואים שהם עדיין מדהימים, ולמרות שאנחנו יודעים שבאמצע התקציב נגמר, או הצלמות הכי טובות נהרסו או הוצאו החוצה.
כשאתה מדבר למשל על כל המרכיבים של העריכה הסימבולית של הסיקוונס הראשון, אז אתה מציין בעיקר את האבסורדים, את השימוש בשלג שנופל בתוך החדר ולא בתוך הכדור. כשאתה מראה את עדשת עין הדג שמצלמת את כניסתה של האחות, כשאתה שואל איך יכול להיות שהמשרת ששמע את רוזבד איננו שם, זה בדיוק סוד הסיפור המיוחד של אורסון וולס. זאת אומרת, הוא בונה אניגמה, והוא מושך אותך דרך האניגמה הזאת כדי שתגיע בסופו של דבר לסיפוק ברמה העלילתית, כאילו הוא נתן לך תשובה לשאלה שהוא הציג בהתחלה. אבל הפלוס של אורסון וולס זה שהוא משתמש באלמנטים קיימים רק בצורה חדשנית לחלוטין.
אני לא מרוצה מהדברים שאמר עופר כל כך.
גם אני לא.
אני חושב שאנחנו מקלים ומדברים בקצת בקלישאות, בדברים שכבר נאמרו אלף פעם. זאת אומרת, אולי זה מה שיש להגיד על האזרח קיין, אבל בסופו של דבר, למשל, אם אתה...
תראה, הדבר המרכזי שיש להגיד על האזרח קיין זה no trespassing. הסרט מתחיל עם no trespassing, אין כניסה, בעצם צריך לתרגם את זה השגת גבול, ובעיניי הסרט הזה עוסק בשאלה של היחס בין אומנות ומציאות. האם עיסוק באומנות איננו סוג מסוים של השגת גבול? האם בניית מיתוסים איננה השגת גבול? כלומר, את השאלה הזאת מציג לראשונה בהיסטוריה, עד כמה שלי ידוע, הומרוס, גם באיליאדה וגם באודיסאה, ואורסון וולס מרחיב, ובסופו של דבר הוא מראה לך שאתה נשאר עם כל אותו הג'אנק, הג'אנק הנורא הזה, שזורקים אותו בערימות, ובתוך הג'אנק הזה מסתתר אולי המפתח העמוק ביותר לתוך נשמתו של דמות. אם הייתי יודע מה המפתח להבנת דמותו של היטלר, הייתי עושה אולי את הסרט הטוב ביותר שנעשה אי פעם. אבל אני, no trespassing, זה לא ניתן.
אני אוהב את מה שאתה אומר על ההשגת גבול, על שאסור לעבור את הגבול, או שאיך אומר זה, אין כניסה, הרעיון של אין כניסה, ככה מתרגמים את זה לפעמים לעברית.
אין מעבר.
אין מעבר.
השגת גבול זה כן. המונח המשפטי.
כי הוא מתחבר להמון מהמוטיבים, א', כל מיני השגת גבול מבחינת החלום של ההצלחה. הוא מדבר על הבן אדם שהצליח את החלום של כל החברה הקפיטליסטית, של כל בן אדם מאיתנו, כביכול נניח, שמדד ההצלחה זה הצלחה הכלכלית והכוח ולהיות בעל אמצעים הכי הכי מצליח.
ולקנות כל דבר שעומד במחירה.
לקנות כל דבר שאתה יכול, כל חלום שאתה
יכול. כולל את אשתך השנייה.
האם זה גם סוג של העברת גבול, כן? או סוג של השגת גבול? השגת גבול של חיים ומוות, גם אתה מדבר, זה נורא מרתק, כי אז הוא בעצם שואל את השאלה מה מגדיר אדם, מה מגדיר החיים, מה הופך חיים לחיים
שלמים. נכון, ששווה לדבר עליהם.
ששווה לדבר עליהם.
בדיוק. תראה, אני מוצא את המפתח לסרט הזה בשמו, בשם שאורסון וולס התעקש לתת, סיטיזן קיין. סיטיזן זה אומר בראש וראשונה רפובליקאי. היינו אדם שהוא לא מה שקרוי נתין. היינו אובייקט של מלך, נתין של מלך. זה אדם ששולט בגורלו. ואורסון וולס משחק את האזרח קיין ששולט בגורלו. אבל הוא לא שולט בגורלו. משום שכל ההחלטות שלו נובעות מתוך איזה תת מודע, שהוא לא מודע עליו, שנובע כנראה מתוך אותה ילדות עשוקה, ילדות שלא הייתה לו, ולכן הוא מפצה את עצמו על כל מה שאמא הייתה צריכה לתת לו, אם אתה רוצה לתת לזה פירוש פסיכואנליטי. אתה יכול לתת לזה כל פירוש שאתה רוצה, מה שנפלא בטקסט הזה שהוא נתון לכל פירוש. וקיין, וכאן אני חוזר לדברים שאופר אמר, קיין מתקשר לי מיד עם פילם נואר. מיד. יש בקיין שני היבטים. ההיבט הראשון שככה מבטאים באנגלית את השם קיין. בין אם כותבים אותו אחרת ובין אם כותבים אותו ככה. קיין בארצות הברית זה קיין. ולכן האזרח קיין. ויותר מזה, כמו שאני אומר לתלמידים שלי, האות קוף בקיין רשומה בטאבו על שמו של סופר מאוד מאוד ידוע, יהודי גרמני צ'כי בשם פרנץ קפקא. שלא רק שמו שלו מתחיל בקוף, אלא כל הדמויות שלו נקראות קוף. ולכן יש לך כאן שילוב של קפקאיות בכל מובן שאתה רק רוצה. שילוב של פילם נואר בדמות של קיין. יש משהו שחור, יש משהו אפל. הוא יכול היה לקרוא לו באותה מידה סיטיזן אייבל, ולדבר על הבל, כן. אבל הוא בחר בקיין. אתה יכול לנתח, אני אומר לך, יש 240 דרכים לנתח את הסרט הזה, אבל בעיניי הדבר המרכזי הוא באמת החוסר היכולת של האומנות לעשות סדר בדברים. זאת אומרת, לתת משמעות, לדוגמה, לחייו של רנדולף הרסט, לחייו של יוז, לחיים שאתה קורא בתוכה משמעות. נגיד שהניסויים הגדולים ביותר לקרוא משמעות בחיים של אנשים, ניסה שייקספיר, כאשר הוא מנסה לדבר מי זה המלט, מה גורם להמלט, איזה מין דמות הוא המלט. אני אמרתי שאם מישהו היה יכול לפצח את הסוד של היטלר, זה היה יכולה להיות יצירת מופת. ומה שאורסון וולס אומר, בסוף אתה נשאר עם הג'אנק, הכל ג'אנק, אתה לא יכול להגיע לשום דבר שיוצר משמעות. ואני חושב שזה סוג של אמירה שהיא כל כך פסימית, כי תפקיד האומנות הוא לעשות סדר בדברים, שבגלל הסיבה הזאת אני חושב שאיש עדיין בקולנוע לא הגיע לרמה כזאת של מורכבות. אתה יודע מי כן? ברגמן בפרסונה. ורק בפרסונה.
סליחה, ובהקשר של האזרח כן, אנחנו מתעלמים בכוונה מהשוט האחרון של המזחלת.
בוודאי.
הוא לא השוט האחרון.
א', וב', זה סוג נוסף של דימוי. סוג נוסף של דימוי.
דיוויד בורדוול כותב באחד המאמרים שלו שהוא מנסה איכשהו לעמוד על המהות של הקולנוע האומנותי, מה שנקרא, כסוג של סרטים שיש להם מבנים ומהות בפני עצמם, סוג של ז'אנר, אפשר לקרוא לזה. סרטי האומנות הם בעצם סוג של ז'אנר, והוא אומר שבמהות סרטי הז'אנר האלה עומד הערך האמביוולנטיות. זאת אומרת שבמובן מסוים גם אזרח, כן, לפי מה שאתה אומר, אחד הדברים שהוא פותח שם זה, אני לא יודע, בטח אולי היה קיים לפני, אולי לא, אבל יש לי תחושה שהאזרח כן לוקח את ערך האמביוולנטיות, את חוסר היכולת באמת להכריע, להסביר את העולם, כאיזשהו ערך שאפשר להתחיל לבנות עליו.
אבל תוך כדי מעבר אל הנושא הזה, הוא עושה לנו בדיוק את ההפך, ונותן לנו מה שאני אכנה לרגע, מולטיוולנטיות. זאת אומרת, אתה מקבל כל כך הרבה הסברים אפשריים, או ניתוחים אפשריים, או עיסוקים אפשריים. גודש האינפורמציה, זאת אומרת, תראה עוד הפעם, היוצר היחיד שעושה דברים כאלה בקולנוע היום, הוא כמובן מיכאל הנקה. זאת אומרת, כשהוא עושה סרט כמו סרט לבן, ותוך כדי התיאור של העולם המסוים הזה, אתה לא חושב לחלוטין על היטלר או על גרמניה. אתה נמצא בתוך עולם של גרמניה בראשית המאה ה-20, עולם כפרי, ואתה עוסק בדברים שהוא מעביר לך. רק בתהליך מאוד מאוד מורכב, אתה מגיע בסופו של דבר לאותה מסקנה. יש כל כך הרבה ערכים בדרך, כן, שאתה קולט אותם, שזאת אולי ההגדרה הטובה ביותר של קולנוע אומנותי. הרעיון של מולטיוולנטיות. ואתה לא יכול להיות מולטיוולנטי בלי להיות אמביוולנטי, כי תשובות ברורות יכולים לתת רק ליברמן ונתניהו. אנשים שמגדירים את עצמם כאינטלקטואלים, אין להם תשובות ברורות. התשובות הן תמיד מורכבות. הן תמיד לכאן ולכאן. הפרופסור הזאת שלא השתתפה בפגישה עם ראש ממשלת גרמניה, היא כנראה רואה יותר מורכבות מאשר אנשים שיש להם תשובות ברורות.
אני אוהב את ההבחנה שאתה עושה בין אמביוולנטיות לבין מולטיוולנטיות, כי לפעמים יש לי תחושה כזאת שאני רואה סרטים שזוכים בפסטיבלים, או שאנחנו מעריכים כסרטי אומנות, שבעצם אמביוולנטיות הפכה להיות לקלישה.
נכון.
זאת אומרת שקל נורא להעמיד פנים, נכון. פני איכות. אתה רק נכון. צריך להשאיר סוף פתוח, דמות כאילו עם סתירה פנימית כלשהי שלא יכולה להיפטר, ואתה כבר נהפך לאיזה...
לכן תעשה הבחנה בין סרטים שזוכים בפסטיבלים בינלאומיים, ובין אומנות ממש. תחשוב כל הזמן, לדוגמה, על גודר, ומה גודר עושה בסרטים שלו. איך גודר נע בצורה כל כך וירטואוזית, בין אמת אחת לאמת אחרת. שואל שאלות על משמעות. אני זוכר את וויקנד, למשל, כדוגמה, אבל אתה רואה את זה בכל הסרטים שלו. הוא מטלטל אותך. הוא נותן לך אופציות להתבונן בדברים שנראים לך ברורים ובטוחים, ופתאום אתה רואה אותם באור אחר. אני חושב שזה מה שמאפיין את אורסון ווילס. וכמו שאמרתי לך, היום מבין כל הבמאים שמוצאים לי, זה מה שמייחד את מיכאל הנקה.
כולנו יודעים אני מקווה שכולנו יודעים שכדי להיות חשוב, אתה לא צריך לחתום שכאילו היית הראשון שעשית את זה. זאת אומרת, נכון. ייתכן שהיו במאים שעשו אומנות אמביוולנטית ובטח סרטים אמביוולנטיים לפני אורסון ווילס, לפני האזרח קיין, אבל היה משהו באזרח קיין שתפס, זה מה שכבס, זה מה שבעצם גרם אולי לפתוח איזושהי דלת ואיזשהו דמיון אצל יוצרים ואצל מבקרים. אני עדיין מנסה להבין מה היה באורסון ווילס בכרך באזרח קיין.
אני אגיד לך,
שגם אם הוא עושה דברים שנעשו בעבר.
ברור, בסופו של דבר אתה תמיד מחפש דימוי. והדימוי הוא כמובן, מה שאני רואה, הדימוי המרכזי הוא השתקפויות. אתה לא מקבל בסרט הזה מציאות. אתה מקבל אך ורק השתקפויות של מציאות. בוא ניקח לדוגמה, כשהחבר המאוכזב של אורסון ווילס, של האזרח קיין, מדבר על האזרח קיין, הוא לא מספר באמת על האזרח קיין, הוא מספר על ההשתקפות של האזרח קיין בעיניו, היהודי מספר על השתקפות של האזרח קיין בעיניו. קולנוע, באופן המהותי ביותר, הוא השתקפות של המציאות בעיניו של יוצר הסרט. ולכן בעיניי זה גם אחד הסרטים הגדולים ביותר שיש על קולנוע. קולנוע כדימוי שהיוצר מעמיד מול המציאות. לכן המטאפורה של ראי, ישנה בחורה, לדוגמה, שאין לה כישרון זמרה בגרוש. זאת אומרת, הקול שלה מצייץ וחרקני וכו'. אבל ברגע שהוא קבע את הדימוי זמרת, אתה זוכר את הכותרת, אייל הון נמצא בביתה של זמרת. מאותו הרגע היא חייבת להיות זמרת, הוא משליט את תפיסת העולם שלו על המציאות. והרעיון שהיוצר, כל יוצר, משליט את התפיסה שלו על המציאות. בין אם זה מיקלאנג'לו, בין אם זה שייקספיר, בין אם זה אורסון וולס. ואני לא מתנצל על זה שאני משווה את אורסון וולס עם שייקספיר ומיקלאנג'לו. אני חושב שבתחום הקולנוע, עם כל ההרצה, אני אומר לך עוד פעם, ההרצה שיש לי לשייקספיר, להיצ'קוק, היצ'קוק עוד לא שם.
חלק מהקסם של האזרח קיין, להבדיל מסרטים אומנותיים שמנסים בכוח לבלבל, שיש בה הרבה מאוד דברים מאוד ברורים. למשל, דמויות משנה, ואני אומר דמויות משנה בצורה בעייתית, כי זה לא כמו יצירות, הרבה מאוד יצירות חלקה מוצלחות, שדמויות מהירות פן מסוים בדמות הגיבור. הן גם עושות את זה. אבל כל אחת מהן, ואני מדבר על דמויות שמופיעות לדקה, אני מרגיש שיכולה להחזיק סרט שלה, שאולי הסרט שעשינו, כי אנחנו עושים את הסרט על האמריקאי הגדול והניגמטי ביותר, אבל הם גם דמויות הניגמטיות, והם גם דמויות עמוקות.
נכון. מכל זווית שלא תנסה לנתח את הסרט, זה אחד הסרטים הכי מורכבים שנעשו אי פעם. אתה עולה על העניין של הדמויות. הדמויות הן מרתקות. כך למשל את הדמות של מבקר התיאטרון שמפוטר מהעיתון אחרי שהוא כותב את הביקורת השלילית שהאזרח קיין כותב אותה. כן. איזה רמות של... תראה, הוא מייצג באופן הברור ביותר את מותה של האריסטוקרטיה. התחלנו בדיון שלנו בהשמה של אליטיזם אולי שהייתה בשידור הקודם שלנו. הוא מייצג אליטיזם, הוא מייצג תיאטרון גבוה, כן, אריסטוקרטי.
מי?
לילנד.
לילנד, המבקר. הוא לבוש בצורה אריסטוקרטית, הוא מתבונן כל הזמן בקיין ורואה את הוולגריות של קיין. כשקיין עולה על הבמה ורוקד עם נערות המקלה, אתה זוכר איך הוא מרגיש? זה צורם לו את האריסטוקרטיה. ברנשטיין הוא בעיניי דימוי של התופעה הכי מרכזית של המאה ה-20. עלייתם של אנשים המקופחים, תחילה יהודים, אחר כך שחורים, אחר כך אסיאטים. אתה שומע שיפן מתחרט על המקום השני עם ארצות הברית, וסין עומדת, מתי? בשנת 2030 להתעלות מעל ארצות הברית ולהיות כוח הכלכלי מספר אחת. כלומר, ברנשטיין הוא יהודי שעולה לגדולה בעולם שנוצרים. אשתו האריסטוקרטית של האזרח קיין, מספר אחת, אשתו מספר אחת, מונעת את כניסתו של ברנשטיין לבית. מה? שהוא יבוא לבקר את התינוק שלנו?
והיא נעלמת מהסרט.
ברור, משום שהיא נעלמת, שהמעמד שלה נעלם. מי שעולה היום לשלטון בישראל ובארצות הברית, זה אנשים שאין להם הילה, או לא בהכרח, אין להם הילה אריסטוקרטית. אני חושב שהאריסטוקרט האחרון היה קנדי. וכל האחרים הם אנשים שעושים מה שעושים למוניקה ולווינסקי. זאת אומרת, הם דומים הרבה יותר לאזרח קיין מאשר ל... כלומר, הוא מתאר את העולם שבו אמריקה מכתיבה, אחד, מותם של הערכים האריסטוקרטיים, שתיים, עליית אנשים משולי החברה אל מרכז החברה. כשברנשטיין פעל, לא היה בנקאי אחד יהודי בארצות הברית. כשברנשטיין מת, שלושת רבעי מהבנקאים הם יהודים. תחשוב על הממונה על האוצר האמריקאי, היום קוראים לו ברננקי. אני לא מצליח לזכור איך קראו לאיש הקודם, שגרינשפן אולי, עבד עם...
גרינשפן שהיה...
בדיוק, שעבד עם קלינטון.
הוא צריך להיות...
הם יהודים, כולם יהודים. וזו התופעה הכי מרכזית היום בעולם. זאת אומרת, אנשים של מעמדות... מקופחים, עולים למרכז. הוא מייצג את זה, ברנשטיין, עם הוולגריות שלו. ולכן הדוגמה שאתה תיארת לגבי ברנשטיין, שיש לו איזה דימוי של איזה אישה שהוא ראה לרגע, הופך אותו לדמות כמו, סליחה, המלך ליר, המלט, מקבט. פתאום יש לו עומק. הנושא הזה של אריסטוקרטיה שהולכת למות, עם מוזולאום או בלי מוזולאום, הוא נושא שחוזר בסוף.
במה אחר יכול להפוך את זה באמת בכל זאת לקצת קלישה שטחית, כי
בטוח.
הנושא הזה של העולם של העבר, שהוא מיוצג על ילדות, על ידי אריסטוקרטיה, על ידי איזה שהם ערכים מסוימים, שהולך ונעלם ומתחלף בבולגריות ובתאוות בצע, אפשר לקרוא לזה, תאוות כוח ושחיתות, שזה העולם שרואה אורסון וולס כשהוא גדל, כן, העולם של שנות ה-20 וה-30, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ועד מלחמת העולם השנייה.
העולם של המנגנון של המפלגה הדמוקרטית, שעודה הוא בא לשפר, ובעצמו נופל בשחיתות עוד יותר גדולה.
אבל זהו, אני לא חושב שהוא... הוא לא משטיח את הביקורת להגיד, פעם היה נורא טוב ועכשיו נורא רע.
הוא לא אומר את זה.
הוא לא עושה את זה.
פעם היה.
אני אומר, הוא עושה את זה אחרת. המשפט שאני הכי זוכר בהקשר הזה, זה המשפט שהוא אומר, למדתי ב-20 בתי ספר וסולקתי מכולם.
מה זה אומר?
זה אומר העלייה של הדמוקרטיה וחוסר הערכים האריסטוקרטיים, ובחירה בערכים שנתפסים כבולגריים. אני אזכיר לך מה אומרת אשתו הראשונה, כי אני זוכר את המשפט הזה כאילו הוא נאמר. כיוון שאני מבוגר, אני טיפ-טיפה יותר רגיש לאנטישמיות מאשר אנשים צעירים שעוד לא... היא אומרת, מה אתה תיתן לברנשטיין להיכנס לחדר של התינוק שהוא יביא מתנה חסרת טעם? ככה הבן שלנו יהיה וולגרי, כי הוא יקבל מתנה חסרת טעם. המושג טעם. הוא מושג אריסטוקרטי. וקיין הוא אדם שאין לו טעם, לא בבגדים, לא בעיתון שהוא עורך, לא בבחורות שהוא יוצא איתם, לא בזמרת, כן, לכן הוא מייצג. והסרט אומר את זה כל כך יפה, הוא הרי נולד לבעלת בית תמחוי פחות או יותר, בעלת מלון עלוב לחלוטין. הוא לא בא מאריסטוקרטיה, היא ירשה במקרה כסף, ובנתה אותו כאריסטוקרט. זה נאמר בצורה כל כך קיצונית, ולכן אני... חושב שמפתח לסרט זה המילה סיטיזן. סיטיזן, לא אריסטוקרט, לא הר ולא ון ולא שום דימוש לאריסטוקרטיה.
הוא גם בורא את העיתונות
הצהובה.
הצהובה והמודרנית, כן. גזר הוא מקביל, אמרנו במאי אחר, לסם פולר שהציג את אותו נושא בפארקו, אבל בואו את הספולו מציג את העיתונות כמשהו אידיאלי שאנחנו עושים את העיתונות יותר ישירה. אורסון וולס מראה לנו עיתונאי שיוצר מלחמה. בעצם מראה לנו את המאה ה-20, איך כדי למכור עיתונים אנחנו יכולים לייצר מלחמה שהייתה באמת.
מעניין באמת לראות את האזרח קיין שהוא באמת סוג של שם את האצבע על עצב של המאה ה-20, של... הוא נעשה ב-1940-41, הוא יוצא, ו... והוא מצליח להיות רלוונטי גם כל הדיבור על טייקונים היום, וכל הדיבור על כוח ושליטה, זה רק נהיה עוד יותר נכון, או יותר חד אולי.
שוב, אם אני צריך להגן על בחירתי שזה עדיין הסרט הכי טוב, האם זה לא אחד הקריטריונים להערכה של יצירה אומנותית, מה שאתה אומר? בעיניי זה בדיוק. שייקספיר כותב מחזות במאה ה-16 והם רלוונטיים היום. ואני אומר עוד הפעם, מה שהכי נכון מבחינתו זה לשבור את הדלת בין המיתוס ובין המציאות.
שזה מאוד רלוונטי לתקופה, כמו שאומרים, הכניסה של... שלטון העם, הדמוקרטיה בצורה יותר חזקה ויותר משמעותית, עם גם קריסת האריסטוקרטיה כדי להתית מקום לקפיטליסט,
נכון,
מה שנקרא, הביאה בסופו של דבר לפשיזם, באיטליה, בגרמניה, והפשיזם זה מיתוס.
סליחה על הביטוי, מערכת הבחירות של האזרח קיין לא ממודלת על מקור פשיסטי? התמונות של...
כן, כן, לחלוטין.
כל מערכת הבחירות. לי זה מזכיר בעיקר את מוסוליני.
ולכן, אם אנחנו נחליף לרגע את המושג פשיזם, או מנהיג פשיסטי שהוא בעצמו סוג של מיתוס, במערכת בחירות כלשהי, תמיד אנחנו איכשהו מנסים לראות את המנהיג שלנו עדיין כסוג של מיתוס, ואם זה לא מיתוס פשיסטי, זה מיתוס של פרסומות, זה מיתוס של אדם...
דימוי, אני קורא לזה דימוי.
כן, דימוי של אדם שאנחנו כבר... לא,
מילה שלו היא מילה.
אנחנו לא מצביעים על עמדות, אלא אם המועמד או המועמדת הזאת, אנחנו רואים אותה בתור ראש ממשלה. אני, ולפני 10-20 שנה זה לא היה אובמה, והיום זה כן אובמה.
על דימוי ישראלי, מנהיג שהמיוחדות שלו זה, אתם הרי יודעים שאצלי מילה זה מילה. ועל זה הוא בונה את התדמית שלו.
איך הוא מצליח לעשות את הדבר הזה בלי ליפול למלכודת של, שאפשר לפול בקלות של להגיד האנשים מטומטמים? זאת אומרת, מאוד קל לבוא ולהגיד, אוקיי, כי הניתוח שאורסון ווילס עושה של החברה, כסוג של מדחום חברתי, זה לא לבוא ולהגיד אנשים מטומטמים ואז הם יצביעו למה שיגידו להם, או מי שיש לו כוח, כי בסופו של דבר גם האזרח כן, כן נכשל ב... במערך הבחירות, הוא לא מצליח להיבחר, נכון?
כן, אבל זה קל מאוד לענות על השאלה שלך.
אוקיי.
קל מאוד. בשביל מה מיליונר אמריקאי מזרים לשוק הישראלי מאות מיליוני שקלים לשנה בעיתון שנקרא ישראל היום, אם לא כדי לבנות דימוי? פשוט לבנות דימוי. הוא לא חושב לרגע שהקהל הישראלי מטומטם. ממש לא. הוא חושב שהדרך הנכונה הוא לייצר לקהל הישראלי תדמית, ושהקהל הישראלי ילך עם אותה תדמית. זה הכל. הוא איש חכם מאוד של דון אדלסון. הוא לא עושה את זה משום שהוא רוצה להוכיח שאנחנו מטומטמים. הוא מאמין ביצירת דימויים. ואין לנו ברירה אלא להאמין ביצירת דימויים, כי אנחנו מצביעים אך ורק על דימויים. מרב מיכאלי היא דימוי של נשיות אסרטיבית. היא דימוי. היא דימוי של רדיקלית. ציפי לבני היא דימוי של פוליטיקה חדשה. יאיר לפיד, גם הוא דימוי. אתה יודע מי זה יאיר לפיד האמיתי?
אין לי מושג.
אין לך מושג, אבל הוא בונה דימוי. אבא שלו בנה את הדימוי הזה בשבילו. אתה זוכר את הרעיון שלו שבו הוא נשאל מי בעיניך צבר אמיתי? הוא אמר, הבן שלי יאיר לפיד. זה בונה דימוי. ולכן שלדון אדלסון משקיע ביצירת דימויים. בוא תחשוב רגע על המבנה של הסרט. יש דימוי מיושן לעיתון שהוא קונה, והוא נותן לו דימוי חדש. טובי העיתונאים, העיתונאים שמשפיעים על דעת הקהל, נמצאים בעיתון אחר. אז הוא קונה את העיתון האחר, ואם אתה זוכר את הטקסט, האם הם השתנו ברגע שהם עברו לבעלותו של... הם נשארו אותם דברים, אותם אנשים, אבל הם בונים עכשיו את הדימוי של אורסון ווילס. הכל הוא בניית דימויים. ומה שהוא מצליח בשדה העיתונות, כמו שאופר אמר, הוא אפילו מארגן מלחמה אחת קטנה, יעבוד בכל תחום. ולכן הוא בונה דימויים. הוא ישכנע את הקהל האמריקאי שאשתו השנייה היא זמרת. נקודה. לא יעזור לכם.
ואנחנו רואים כותרות עיתונים שמשכנעים את הקהל האמריקאי שהיא זמרת.
ודאי.
סולד אאוט.
ודאי.
הפרדוקס המרתק אז של האזרח קיין זה בהחלט מה שעומד בבסיס שלו, שזה חיפוש אחר, מה שאנחנו תמיד רוצים לדעת, חיפוש אחר האמת.
נכון.
האמת של הבן אדם. מי הוא האדם באמת? נכון. שבעצם בכל הדרך אל האמת אנחנו רק מנפחים את הדימוי.
ולעולם לא תגיע אליה. יהודה ויינשטיין בהחלטתו לגבי ליברמן אומר פחות או יותר את אותו הדבר. אני יודע, אני מרגיש מה היה שם, אבל לא נגיע לחקר האמת הזאת מעולם.
אבל זה לא רק שלא נגיע בסוג של תסכול וייאוש, אלא אפילו כמעט בצורה לא מודעת, דרך החתירה שלנו לאמת, אנחנו בעצם עושים את הפעולה ההפוכה.
בדיוק מה שאורסון ווילס אומר.
בניית דימוי עוד יותר חזק.
בדיוק מה שאורסון ווילס אומר. ולכן, בתשובה לשאלה שאולי לא נשאלה, הוא מסיים עם המזחלת. לא בדיוק שעות אחרון, אבל הוא מסיים עם המזחלת.
לא.
שזה הדימוי הכי, הכי, הכי.
ואז נוצר דימוי שגם ההסבר של האמת, בין מרכאות כפולות של, שמסביר כאילו את כל החיים של האזרח, כן?
גם הוא.
בעצם הוא דימוי שאנחנו נחיה איתו, כי זה אומר שהוא מישהו שכל הזמן הזה רק רצה את הילדות שלו חזרה. את אימא. השאלה הדימוי ואיך הדימויים משתנים, איך דימוי אחד שולט. זאת אומרת, יש תפיסה גם שאומרת שמשל, מה שהיה בארץ בשנות ה-90, בעקבות תהליך אוסלו, זה המלחמה בין שני תפיסות עולם, שתי תפיסות עולם של שאפשר להגיד ששתיהם הן דימויים שכל אחד יכול להאמין בהם. אחת אומרת, הפלסטינים לא רוצים שלום ובעצם מרמים אותנו, והשנייה אומרת, הפלסטינים כן רוצים שלום ואפשר לעשות איתם משא ומתן. סליחה שאני נכנס לה. היה לי איזה שיחה בהקשר של הבחירות, שבעצם היום כבר לפחות 12 שנה או משהו כזה, או 10 שנים, הדימוי של אי אמון בצד השני הוא הדימוי ששולט, ושבעצם כל מה שצריך לעשות כדי לשנות את זה, זה שיהיה מישהו שייצר את הדימוי שהוא הפוך, הדימוי שאפשר לסמוך על הצד השני, שיש, נגיד, מנהיג, נקרא לו אבו מאזן, נקרא לו מי שלא יהיה, שיש שיהיה אפשר להאמין בדימוי הזה. ומלחמת הדימויים הזאת היא מה שמרתקת אותי גם באזרח, כן, ההבנה שזה לא מי צודק ולמי יש את האמת, אלא למי יש את הכוח לייצר את הדימוי החזק יותר.
נכון.
כמובן, זה מתחבר קולנועית, כי קולנוע הוא ייצור של דימויים, אבל אני חושב שיש פה דימוי הרבה יותר רחב, חברתי רחב. עכשיו, המלחמה לייצור דימויים היום היא אפילו עוד יותר נוכחת דרך האינטרנט, הפייסבוק, כל אחד בא ומייצר את המיתוס של עצמו דרך הבלוג, דרך הפוסטים, דרך הזה, אבל יש איזשהו עדיין מערך כוחות הרבה יותר מרכזי, שהעובדה היא שאנחנו עדיין רוצים להאמין בדימויים, ובמובן מסוים האזרח קיים שם את הדגש הזה שאנחנו עדיין לא השתחררנו מהתפיסה הזאת שיכול להיות תפיסה של מלך או של אריסטוקרט, שהוא מלך בגלל שהוא הדימוי של המלך, וזה לא משנה. זאת אומרת, מי הוא באמת? כמו שהמנהיגים שלנו, דימוי של מנהיג שאנחנו רוצים לראות, שהוא בנה
להם. אנשים יחשבו מה שאני אגיד להם לחשוב.
בדיוק. הרבה יותר מזה, כאשר הוא נכשל ברמה העלילתית לכפות את הדימוי שלו, שאשתו השנייה היא זמרת גדולה, פשוט אומר, העולם לא מוכן לקבל את הדימויים שלי, אני עוזב את העולם. ואז הוא מסתגר בתוך האחוזה שלו, ולא יוצא יותר לעולם. יתרה מזו, כאשר אשתו מגלה סוג מסוים של עצמאות או של אסרטיביות, ואומרת, איתך אני לא יכולה לחיות, אז הוא אומר, הדימוי שלנו כזוג נשוי חייב להישמר, יהיה מה שלא יהיה. וכשאשתו מסרבת לשמר את הדימוי, הוא הורס את כל חיי הניסויים שלו על ידי התחה הזאת של החפצים בקירות ובתקרה. הרעיון שהוא לא יכול לקבל מצב שבו אין דימוי, ושהוא לא שולט על הדימוי הזה.
ואגב, העולם קונה כרטיסים לראות את השערה, היא כבר לא יכולה לחיות בתור זמרת אופרה. כלומר, זה לא שאומרים תפסיק להופיע, זה היא מנסה להתאבד ומוליכה לשלב ההתבודדות, שלב הפאזלים של הסרט.
כן. צריך להודות שגם מנקיאביץ' אחראי במידה רבה מאוד לגדולה הזאת, לא רק, אני לא רוצה להיות כל כך קיצוני כמו פולין קייל, אבל שיתוף הפעולה בין תסריטאי הוליוודי כל כך מיומן, עם ראייה חדשה של דברים שיש לאורסון וולס, יוצרת משהו באמת רב פעמים.
אגב, שאורסון וולס טוען שהיו עוד אנשים שתרמו לתסריט ולא יכולו להתקדד, כי ג'וזף קוטן, השחקן שמשחק את לילנד המבקר, גם תרם לתסריט וגם המפיק
האוזמן,
הוא גם היה מעורב בתסריט.
אין לי ספק.
ברמה של ארבעה ושניים נשאר.
הקולנוע, בניגוד למיתוס של הגל החדש הצרפתי, הקולנוע הוא עבודת צוות. ואני יכול לספר לך מהניסיון שלי, כשאנחנו יושבים בישיבות עבודה על סרטים, כל מי ששם אינפוט, זה לא בהכרח הבמאי. האינפוטים באים מקבוצה די גדולה של אנשים, זה לפעמים יכול להיות השחקן, זה לפעמים יכול להיות העורך. ככה זה עובד.
אבל זה כן, בסופו של דבר אורסון וולס, כן יש לו את המיתוס ובצדק של יוצר,
נכון.
שכל מה שהוא נוגע בו, אפילו אם זה פחות טוב, וראיתי
המון המון דברים לא טובים.
המון סרטים שלו, לא, אבל גם דברים הלא טובים שלו, יש בהם רים של וואו.
מרתקים אותך. אני ראיתי סרט שלו שנקרא זין בשביל זיוף.
סרט שאני מאוד אוהב.
וכשאתה רואה דבר כזה, שהוא סרט זניח לכאורה לטלוויזיה עם תקציב נמוך, ואתה רואה מה בן אדם יכול לעשות כשהוא מקבל תפקיד של דרמה, תקציב של דרמה טלוויזיה קטנה, אתה אומר לעצמך שהאיש הזה הוא מידס, כל מה שהוא נוגע בו הופך זהב.
זין זה זיוף, הוא סרט שהיום אנחנו רואים את כל הסרטים שמחכים אותו, הוא לקח בעצם סרט כושל שלא הושלם, והפך אותו למשהו אישי שלו.
נכון.
לי לא נוח עם כל ההרצה הזאת, אני
דבר,
אני מת על וולס, אני תמיד, אבל מרגיש שזה משהו צורם לי בכל הגוף מדברים עליו בצורה כזאת. ההיסחפות הזאת, אחרי שכאילו כל מה שהוא נוגע זה זהב, וכל מה שהוא נוגע זה נפלא.
אבל
לא,
לא רק מידס גם.
תראה, אני אגיד משהו. כיוון שהאזרח קיין הוא פחות או יותר הסרט היחיד שהוא נגמר על ידו, שהוא סרט שלם שאורסון וולס עשה. כל האחרים, אתה יודע, כל הבעיות שהיו בדרך. אז קשה מאוד למצוא את אותם דברים פחות טובים בסרט השלם היחיד שלו, לעומת הסרטים האחרים, שם אתה רואה את הדברים.
אחד הדברים שאני אוהב באזרח קיין זה הרעיון שאמרת על ההגזמה. זאת אומרת, אורסון וולס עדיין פועל בתוך סוג של אומנות או קולנוע, שפועל על סוג של קריקטוריות, על סוג של קרטון, על סוג של... כן, זה קולנוע שהוא אגדה, פנטזיה, הוא לא הריאליזם שלפעמים יש לנו היום בחלק מהסרטים, שאולי בעתיד יראה גם כסוג של קרטוניות, אבל בכל זאת יש פה, כן, איפור מוגזם ותלבושות, והדמויות שהם אפילו אתם שיבחתם אותם כדמויות משניות מרתקות, הבסיס שלהם הוא בסיס של הגזמה, של משהו גדול מהחיים. לפעמים קשה לראות את האנושיות שלהם במובן הכי ישיר. האנושיות קיימת בצורה של רמיזה, בצורה של השתקפות או של השלכה, אבל לא כדמות עצמה שהיא אנושית. ועדיין בתוך אולי לא עדיין, אני רציתי להגיד שאולי עדיין בתוך העולם הזה הוא מצליח לגעת בנושאים מאוד מורכבים ובאנושיות מאוד מורכבת, או שאולי זאת בעצם הדרך הכי מרתקת לגעת באנושיות הזאת, אולי זאת הדרך לתת ביטוי לעולם הפנימי שלנו, שאנחנו תמיד חווים אותו כגדול, כבלתי ניתן לביטוי, ואולי הדרך לבטא אותו זה בהגזמות.
אני מאוד אוהב את ההערה הזאת שלך, כי בעיניי זו המהות של הסרט. המהות שלו, זאת אומרת, הוא עוסק בשבירת הדלת, שבירת הדלת בין מיתוס לבין מציאות. זאת אומרת, כשאתה חושב, כן, מירב מיכאלי היא אישה גדולה מהחיים, למה? כי אתה מכיר אותה רק מהטלוויזיה ורק מהג'סטות הגדולות מהחיים. ופתאום היא צריכה להיפגש עם קבוצת בוחרים באיזה מועדון, כבר אין הסתדרות, באיזה מועדון מפלגת העבודה, באיזה שכונת עוני בכפר סבא. ופתאום אתה רואה אותה מולך, כמו שאתה קורא לזה, ברמה האנושית הפשוטה ביותר. הסרט של אורסון וולס עוסק בדיוק בזה. הוא עוסק באישה צעירה ומטומטמת למדי, שמייצגת את המעמד הנמוך, כמו שאורסון וולס עצמו בא מהמעמד הנמוך הזה והיום גדל, שמקבלת את האופציה להיות מה שהיא לא, אשת עולם הגדול, אריסטוקרטית וכו'. וברגע מסוים כשהיא נשברת, זה לא אנושי? זה לא אנושי הסצנה הזאת שהיא נשברת? והיא עושה מה שהיא עושה?
אני חושב שזה אפילו רחוק יותר, כי מבחינתי, אפילו אופר, מבחינתי, הוא מיתוס. זאת אומרת, אפילו שאני פוגש אותו.
זה מה שאורסון וולס אומר, כולנו מיתוס.
אין לי שום דרך להבין אותו. אין לי שום דרך, אני פוגש אותך, אני פוגש אותך במקרים, בכיתה, בדיבור, וזה, כאילו אני מכיר צד אנושי או יותר בגובה העין שלך, אבל בעצם אין לי שום גישה.
אז לכן כל הזמן הוא מנסה לשבור את זה ולשבור את זה ולשבור את זה. הרעיון הבסיסי של הסרט שלוקחים קבוצה של תחקירנים, או תחקירן אחד, אני כבר לא זוכר.
תומסון.
כן, תחקירן אחד. להגיע כאילו אל הדבר האמיתי, וככל שהוא מתקרב יותר לדבר האמיתי, הוא רואה שגם הדברים האמיתיים הם מזויפים. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאתה יודע את האמת על גדולי עולם, כשאתה יודע מה בדיוק מערכת היחסים בין ראש הממשלה ואשתו, כשאתה מגיע סוף סוף להבנת הדבר, אז מסתבר שגם הוא דימוי שזה... יחצן בנה כדי לסתור את הדימוי הקודם. ואתה עוסק בעצם במעבר מדימוי לדימוי לדימוי, ולדבר האמיתי לא תגיע.
וכמו שבורכס...
אתה משליך אותו לאש.
בורכס כתב שזה מבוך ללא מרכז.
נכון.
ובעצם זה פותח...
בוא נגיד שאני מוצא קשר עצום בין אורסון וולס ובין בורכס, ואתה יודע כמה בורכס העריץ את אורסון וולס.
אוקיי, זה
דואל,
זה אמביוולנטי, גם זה אמביוולנטי.
לגבי ההרצה לאורסון וולס, נראה לי איזה צורך נפשי, וזה גם חלק מהאישיות של וולס והנתונים הטבעיים שהיא באה איתם לעולם. אורסון וולס בא לעולם עם קול להגיד רדיופוני או חזק זה המטר. הוא יכול אתה לא יכול לשמוע אותו מדבר בלי לחשוב על משהו גדול, משהו עוצמתי. מרלנה דיטריך, שעבדה עם וולס במשך שנים במופעי קוסמות, שמסום, אמרה שצריך להצטלב, שומר בת שמו. כלומר, אנשים קרובים אליו, התייחסו לה בתור משהו דתי.
נו, והרעיון שהוא השליך אל תוך גופו, כמה שאפשר יותר אוכל כדי להיות גדול מהחיים.
הוא משחק, אגב, כשחקן, משחק בסרטים ממש לא טובים.
תראה, הוא
אבל
גם...
הוא שחקן גדול.
תראה, קל, קל הוא גם ידע לנצל את סינדרום הקורבן. הוא עבד עליו חזק מאוד, והוא עבד חזק מאוד על הנושא של דוד וגוליאת, וכולנו מאוד מאוד אוהבים את דוד, וכולנו אוהבים את ה... תסמונת הקורבן.
אני חושב שבגלל זה אני לא כל כך, בגלל זה צורם לי כשאתם מעריצים את אורסון ווילס, כי יש לי תחושה שהדמות שלו, כמו שהאזרח קיין, היא מושא להערצה, גם הדמות של אורסון ווילס, ובכל סרט הוא, שהוא מופיע, הוא משחק דמות שהוא מושא להערצה.
אני לא יכול
הוא בנה את המיתוס של עצמו גם במציא.
אני לא יכול שלא להעריץ אדם שהסכים להופיע באדם בן כלב בבימויו של יאקי יושע. אני מעריץ אדם.
לא, סוס עץ.
סוס עץ.
סוס עץ, אותו סוף.
בסוס עץ?
כן.
הוא הסכים, לא, זה לא התבצע.
אבל אם מדברים ברצינות בכל זאת, זאת אומרת, מעניין הדימוי הזה של אורסון ווילס שיוצר לעצמו, גם צריך כישרון כדי לעשות את זה כמובן, אבל שהוא מראש מכריח אותנו להיכנס למערכת יחסים איתו כדמות של... מערכת יחסים של הערצה, מערכת יחסים של נתין מול מלך, של כהן מול אלוהים. זאת אומרת, הוא בונה גם דרך הדמויות שהוא משחק, וגם דרך ההתבטאויות שלו בתקשורת, הרעיונות שהוא מדבר, הוא תמיד בונה את הדמות הזאת של, שהיא דואלית, של הערצה וקורבן. אתה מעריץ אותו גם כי הוא גדול, וגם בו זמנית כי הוא לא מובן. ואני חושב שיש מרמה בזה. ושזה גם חלק מהדמות, אתה לא יכול לצאת מהמעגל הזה.
בוא נחשוב איזה דמויות כאילו השפיעו עליו ועיצבו את אישיותו. אני מקווה שכולם, בין שלושתנו, כולם יודעים שדמות כמו דון קישוט מאוד הייתה חשובה לו. ואתה יודע בדיוק מי זה דון קישוט. דון קישוט זה דימוי אחד גדול. זאת אומרת, הרעיון של... כל הזמן להעמיד דימוי בתוך דימוי בתוך דימוי, היה חלק מחייו. אתה אומר עוד דבר אחד שלא דיברנו עליו, אבל המטאפורה הקוסמות היא לא רק מקצוע שהוא עסק בו, ואומרים שהוא היה מצוין במקצוע הזה, אלא גם אחד הדימויים שלו כיוצר, שיוצר מעשי קסמים, כמעט הייתי אומר כמו מלייס.
זאת אומרת שאם אתה לא יוצר את המיתוס של עצמך, את הדימוי, את ההשתקפות נכון, של עצמך, נכון. בעצם אתה נעלם. נכון. והרקנות הזאת שקיימת בתוך הקיום של...
תחשוב כמה פליני הקדיש את חייו לבניית דימוי כזה. כמה קוסטוריצה מקדיש את חייו לבניית דימוי כזה. כחלק מהמהלך האומנותי הכללי שהוא עושה.
גם אני חושב שיותר אנחנו להריץ אותו היום כי הוא מת נכון, כבר, ויש נכון. מרחק ממנו. אני מניח כמו הרבה יוצאים אחרים, אולי היה אדם שלא היה קל לחיות לידו, כי הוא תמיד היה ביצירה ותמיד יצר את עצמו וגם לא תמיד ציים.
אבל עוד הפעם אנחנו מעריצים אותו בעיקר בגלל הדימוי שהוא בנה לעצמו. היינו הקורבן של מערכת כל כך טוטלית כמו המערכת ההוליוודית. האומן שהולך עם הלפיד שלו יהיה מה שיהיה בחמסין ובימי ערפל. הדימוי זה שהוא כל כך הקפיד על יצירתו, הולך לשנה.
שני, הוא גלילאו, הוא סוקרטס.
נכון, הוא הכל.
הוא
הכל.
קיבל אבל באזרח כן, כי תור אחד שהוליווד התחזרה לו, אף אחד בהוליווד לא קיבל את החופש הצירתי שהוא קיבל בסרט
משמעית,
אחד.
לכן מדברים על זה.
וחופש הצירתי עם תקציב, כלומר, הוא בין, נכון. הוא בין טיפוחים של הקולנוע, הוא... ובטח בין תחום של התיאטרון.
אל תשכח מאיפה הוא מגיע, הוא מגיע אחרי הישגים מזהירים בתיאטרון, והוא מגיע אחרי התסקית הזה של מלחמת העולמות. הוא מלך אמריקה, הוא על הסוס, מה פלא שנותנים לו את החופש הטוטלי. אתה צודק, מעולם לא נתנו לבן אדם חופש טוטלי כזה.
ולא בסרט ראשון.
ודאי, ואחרי שלכאורה חטפו אותה בפרצוף בגלל אורסון ווילס, לא נתנו את זה מאז לאף אחד. ברמה כזאת.
אף אחד... לפני שיש את העלייה של החטיבות העצמאיות שלו.
בדיוק, בדיוק. זה קורה משהו אחר.
האמת שאחת הבעיות בדיבורים האלה שאני מרגיש, שזה הייתי מאוד רוצה לבוא ולהראות קטעים מהסרט, כדי שנוכל ממש לנתח את השפה הקולנועית, ולמה כל בחירה כזאת מוצלחת או גאונית או עמוקה. כמובן מסגרת של פודקאסט יותר קשה לעשות את זה. אני מרגיש שעדיין הצלחנו לגעת בנושאים מרכזיים.
אני חושב שדנו באותה רמה של ניסיון לגעת, גם בתחום של המבע הקולנועי וגם בתחום של הנושאים שבהם מתעסק אורסון וולס. וכמו שהוא אומר בעצמו, בסופו של דבר אתה לא יכול לגעת בנושאים שאתה עוסק בהם, ואתה נשאר עם תחושה כזאת או אחרת של מה שהגדרנו כאמביוולנטיות.
תראה שבוע הבא.
ותודה רבה, נחמן.
תודה לכם.